ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף קוף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף קוף ב'. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו דין הוצאת מזוזה מדירה שעוזב אותה. הגמרא, תנו רבנן, המזכיר בית לחברו, על הסוחר לעשות לו מזוזה, וכשהוא יוצא, לא יתלנה בידו ויוצא. ומנוכרי, אם מדובר באדם ששכר בית מנוכרי והיהודי כעת עוזב את הבית, נוטלה בידו ויוצא. ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא, וקבר אשתו ושני בניו. הוא ספג כללה. עכשיו, כשקוראים את הברייתא הזאת, לפני המעשה מובא דין, שאם אדם סוחר מנוכרי והוא עוזב את הבית, הוא אמור לקחת איתו את המזוזה, לא להשאיר את זה מחובר לביתו של נוכרי. ואז מביא מעשה שמלמד בדיוק ההפך, כמה גרוע זה לקחת את המזוזה. זה מעורר את התמיעה של הגמרא, מעשה לסתור. אתה מביא מעשה לסתור את מה שנאמר, או לסתור את הסיבה שהגמרא הביא את המעשה. הגמרא עונה תשובה פשוטה, אמר רב ששת, הרשע. המעשה עם הכללה הזאת שהאדם לקח שלא כדין, לקח איתו את המזוזה, זה שייך לרשע. וברשע באמת כתוב שמי ששכר בית מיהודי, שאל לו, שלא ייקח איתו את המזוזה. והמעשה מראה כמה גרוע זה לקחת את המזוזה בזמן שאסור. ראינו במשנה שהזבל שמצטבר בחצר של בעל הבית, זה שייך לבעל הבית המזכיר, ואין לסוחר אלא היוצא מן התנור ומן הקיריים בלבד. האפר שיוצא מהתנור או קיריים, זה שייך לסוחר. מיד אנחנו נראה מעוינים, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, המעוינים האלו הם שלבים לברר העדי קטני במשנה דהזבל של המזכיר, דהיינו של בעל הבית. אומר הגמרא, במאי עסקינן? במה מדובר שקובעים שהזבל של בעל הבית ולא לסוחר? אי למה בחצר דאגיר לי לסוחר וטורי דסוחר, טורי הם שברים. האם מדובר בחצר שהסוחר שכר גם אותו? כלומר, בנוסף לבית הוא שכר גם החצר. והזבל הוא הפסולת שיצא מן השברים של הסוחר, המאי של בעל הבית. אם על זה מדובר, למה שהזבל יהיה של בעל הבית? אלא בחצר דלא אגירה לסוחר. וטורי דמזכיר. האם מדובר בכזה מצב שהחצר הוא לא בהשכרה לסוחר? רק הבית, לא החצר. והזבל הוא הפסולת של שברים של המזכיר. אומר רש"י בשורה שנייה, וטורי דמזכיר כיוון דלא אוגרי לי מסתמה דטורי דמזכיר הבו בה, מאחר שהוא לא הזכיר, הבעל הבית לא הזכיר את החצר, השמרים שעומדים בחצר הם מן הסתם של המזכיר. ואם על זה מדובר, ממשיך הגמרא, פשיטה מה שהזבל של בעל הבית, אני לא צריך משנה ללמד דבר שהוא מובן מאליו. לא צריכה בחצר דמזכיר וטורי דעתו מאלמה כמובה. מדובר בחצר שבאמת לא הזכיר אותו, והשברים שעליהם אנחנו מדברים הם לא שברים של המזכיר, אלא שברים שבאים מבחוץ. ורשי כותב טורי דעתו מאלמה הוא סתם גללים אפקורי מפקירים הוא בעלים. אותם בעלים, בעלים של השברים שבאים מאלמה, הבעלים מן הסתם מפקירים, אנשים מפקירים את זה. וכאן ילי חצרו, והחצר קונה עבור בעל החצר, המזכיר, ואפילו קדם הסוחר ואגביין לא זכה בהן. מאחר שאמרנו שהגללים הם הפקר, זה לא אומר שהם הפקר עד כדי כך שהסוחר יכול להגביע אותם ולקנות את הגללים, כי החצר קנה את הגללים עבור בעל החצר. ממשיך הגמרא, מסייע לי לרבי יוסי בר חנינא. מה שלמדנו עכשיו כפירוש המשנה הוא מהווה סיוע לדינו של רבי יוסי בר חנינא. ואמר רבי יוסי בר חנינא, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. גם אם בעל החצר לא התכוון לכך, לא חשב על כך, מה שנמצא בחצרו של אדם נקנה עבורו. הסימון שרואים עכשיו מוסבר בשולם. אנחנו מדברים על צורת בית שאפשר לראות שמסומן פה, ואנחנו נראה בהמשך גם עוד. ובשוליים, קודם כל, הנושא שהתחלנו עכשיו, כתבנו סיוע ממשנתנו לדינו של רבי יוסי בר חנינא, דחצרו של אדם קונה שלא מדעתו. ובמבנה שאתם רואים, רואים צורת בית, וכתבנו קושיות על דינו של רבי יוסי בר חנינא, והפס הכפול מבליט את הקושיה שחוזרת אל עצמה, ואם איתה לה והמשך לה דאמר רבי יוסי בר חנינא וכולי. עכשיו קושיה ראשונה, מטבעי, אם אמר כל מציאות שיבוא לתוכו היום תקנה לי חצרי, לא אמר כלום, אז אנחנו רואים פה שחצרו של אדם לא קונה עבורו. ואם איתה להד רמב רבי יוסי בר חנינא חצרו של אדם קונה לא שלא מדעתו, אמי לא אמר כלום. למה אתה אומר פה שלא אמר כלום? הרי חצר של אדם קונה לא. הגמונה החברים היסקין בחצר שאינה משתמרת, חצר שלא מגודרת, נגיד היא לא משתמרת, דברים שנמצאים בתוכה אינם שמורים, וכזה דבר באמת לא קונה. ועל זה לא אמר רבי, החצר שאינה משמרת, לא אמר רבי יוסי בר חנינא את דינו. שואל את הגמרא, יחי אימא סיפה, יצא לו שם מציאה בעיר, דבריו קיימין, והיא בחצר שאינה משתמרת, כי יצא לו שם מציאה בעיר, מי הווה? בואו קודם נברר מה זה יצא לו שם מציאה בעיר. אומר רשי, שיצא קול בעיר שבא צבי שבור, צבי שלא יכול לרוץ, הרגל לא שבור. שבא צבי שבור בתוך שדהו, או מן הנער הציף לתוכה דגים. זה דבר שלא יכול לברוח משם, לא יכול לזוז משם. והוא נמצא בחצרו של אדם, חצר שאינה משתמרת. במקרה כזה, אנחנו אומרים שדבריו קיימים. אנחנו חוזרים לגמרא, כיוון תיצא לו שם מציאה בעיר, מבדל בדילי אינשי מיני, מאחר שכמו שראינו ברשי את התיאור הזה, שמדובר בצבי שבור, או דגים שהציף הנער לתוכה, אנשים שמעו על כך, עקב זה אנשים אחים מבטא בדילי, הם כמו הלשון הבדלה, הם שומעים מרחק, הם לא מגיעים לשם. ועם כל התיאור הזה, והביא לה כחצר המשתמר, מאחר שאף אחד לא ייגע בזה, אז זה כמו חצר המשתמרת. ולכן הספר אומר שבעקבות אדם שאמר כל מציאות שיבוא לתוך החצרי תקנה לי חצרי, אם מדובר בשם מציאה כמו שתיארנו, אז דבריו קיימים והחצר קונה עבורו. למרות שמדובר פיזית בחצר שאינה משתמרת. מיטיבי, זבל היוצא מן התנור ומן הקיריים, והקולט מן האוויר, הרי הוא שלו. קולט מן האוויר, למשל, הפרה מטילה גללים, ועד שזה נוחת לרצפה, זה בא מישהו וקולט מן האוויר. הרי הוא שלו. שלו הכוונה של הסוחר. אז אם סוחר קלט את הפסולת מן האוויר, זה שלו, ושברפת ושבחצר של בעל הבית. ואם איתה להד אמר ביוסי בחנינה דאמר חצר של אדם קונה לו שלא מדעתו, קולט מאוויר, עמי הרי הוא שלו, למה שיהיה של הסוחר? אוויר חצרו, וזה בתוך אוויר החצר, זה אמור להיות של בעל הבית. אמר אביי, במדביק כלי בשולי פרה. אותו סוחר קירב כלי סמוך לנקב היציאה, אז אין כאן אוויר. זה מן הפרה ישירות לתוך הכלי של הסוחר. רבה אמר, גם בלי שמדביק כלי, החצר לא קונה. כמעמה מדובר, אוויר שאין סופו לנוח. אם אנחנו מדברים על סוחר שקלט מן האוויר, אז אותם גללים לא אמורים להגיע לרצפה. זה נקרא אוויר שאין סופו לנוח. לאו כמונח דמיה. ולכן לא אומרים במקרה כזה שחצרו של אדם קונה לו. כאן יש קטע שבסוגריים, ואם מתבוננים בגמרות המסומנות אתם תראו בהמשך סוגריים בתוך הסוגריים. נפנה לשוליים אצל הכוכבית, וכך כתבנו: אחרי הסוגריים הגמרה ממשיכה להקשות על רב יוסי ורבי חנינה בעניין חצרו של אדם, אם זה קונה שלא מדעתו. ולכן אחרי הקטע שבסוגריים רואים שוב פעם צורת בית מספר 3, וכעת בתוך הסוגריים: ומי פשיטה ליל רבה, מה שנאמר שאוויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דמי, והה מבאי באי לה, זה דווקא היה דבר שהוא שאל עליו דבאי רבה, זרק ארניקי בפתח זה ויצתה בפתח זה. מהו? אדם זרק ארנק והוא גם הפקיר את הארנק לכל, והוא זרק אותו ישירות מחוץ לפתח של בית, והוא עבר אף כל הבית ויצא בפתח שממול. מהו? אוויר שאין סופו לנוח כמונח דמי. ואז בעל הבית הוא יקנה את הארנק, או לאו כמונח דמי. ואם זה עובר את הבית, הבית לא קנה עבור בעליו, וזה נמצא כעת בחוץ, ומי שיבוא לזכות בזה הוא יזכה. הגמרא, אחרי שהיא שואלת איך זה פשוט לרבה שאין שאם זה אין סופו לנוח הוא לאו כמונח, כשרואים פה דוגמה כזאת והוא מתלבט. הגמרא עונה, הטעם במקרה של זרק ארניקי לא מפסיק ולא מידי, הכה מפסק כלי. אם כמו שבמקרה של הארנק לא היה שום דבר שמפסיק מפסיק עוציר את הארנק מלצאת ולהגיע מחוץ לבית, אז הוא באמת מקרה שאין סופו לנוח. אבל כאן במקרה של הללים רבא אמר בשונה לבעיה שאין צריך להגיע למקרה שהוא הדביק כלי בשולי פרה, אבל אותו סוחר הוא שם כלי מעל הרצפה שבו נפל הגללים. במקרה כזה הכלי הפסיק, לא היה אפשרות שהוא יגיע לרצפה, ומאחר שכן זה דוגמה שדבר שהוא לא יגיע בכלל, לא יכול להגיע לרצפה. מה שכן אני רוצה לחזור לחדד בעניין הארנק, נכון זה עבר כל הבית, אבל שום דבר לא הפסיק או חצץ בין הארנק לרצפת הבית, ומאחר שכן, מאחר שלא היה דבר המפסיק החוצץ בין הארנק לרצפת הבית, יש צד לומר שהבית כן קונה. מה שאין כן המקרה של הגללים, לא היה סיכוי שהוא יגיע לרצפת החצר, ובמקרה כזה רבא היה בטוח שהאוויר החצר הוא בוודאי אין סופו לנוח, ובמקרה כזה כמו שנאמר מקודם לרבא פשיטה שהחצר לא קונה. כעת הגענו לקטע שהם סוגריים הפנימיים, ובשוליים אצל הכוכביות כתבנו בתוך סוגריים פנימיים אלו הגמרא מסבירה הכפילות דקטני בברייתא, 1 שברפת, ב 2 ושבחצר, שמשמע שמלמדת שני מקרים שבהן הזבל למזכיר. תשימו לב שיש גם חץ מצד הגמרא שמחבר אותנו לחץ לפני מספר שורות, שבסוף אותו מקור תנאי נאמר ושברפת שבחצר הפסולת הוא של בעל הבית. הגמרא, ושברפת ושבחצר הרי אלו שבעל הבית. הגמרא שואלת, תרתי, האם יש צורך ללמד שתי דוגמאות? אומר רשי, תרתי בתמיהה, תרתי יצטריך לתנה למתני לתני חדה, כיוון ובשלו הזכירה עסקינן, וברשי שלנו בהגמרות המסומנות אתם רואים חץ, זה מחבר למה שנאמר מקודם שלא קראנו, אבל רשי בדיבור המתחיל ושברפת ושבחצר כעסר גדייתך, בחצר שלא הזכירה לו המזכיר. הווה מינה קייט, שמדובר בחצר שלא הוזכר לסוחר, ואז התנה לימד שאם יש רפת שם הסוחר לא קונה. וחוץ מזה משמע, ואני מדגיש את זה במקור המקורי, במקור עצמו כתוב שברפת ושבחצר, כאילו מדובר בשני מקרים, ועל זה אנחנו רוצים לברר מה זה שני מקרים האלו. אמר הבאים, נמשיך בגמרא, אחי כמר, זה לא שני מקרים, אלא יש להבין את המקור כך, ושברפת שבחצר, לא ו עם אבב, ושבחצר זה משמע בעת שני מקרים. לא מדובר על כך, מדובר ברפת שנמצא בתוך חצר, ובאיזו חצר. זה רש"י עכשיו אומר שברפת שבחצר המוזכרת לסוחר. תשימו לב על המפנה פה, שמדובר בחצר שכן מוזכר לסוחר. כל הזבל, אומר רש"י, שברפת שבתוך אותו חצר המוזכר לבעל הבית. והשמעינן, מה החידוש כאן? המזכיר את החצר לא הזכיר רפת שבא, אז הרפת נשאר בבעלות, נשאר של המזכיר לגמרי. ממשיך הגמרא, אמר רב אשי, זאת אומרת המזכיר חצרו סתם לא הזכיר רפת שבא. אין לחשוב שמאחר שאדם הזכיר חצר זה כולל הרפת שבתוך החצר. לא, זה לחוד וזה לחוד. וכעת, כמו שאמרנו מקודם, חוזרים לקושיות, קושיה האחרונה על רבי יוסי ברבי חנינה, בעניין חצרו של אדם קונה לא שלא מדעתו. על זה אנחנו עומדים להעלות קושיה. מטיבי יוני שובח ויוני עלייה חייבות בשילוח, כבר שילוח הקן, ואסורות בגזר מפני דרכי שלום. פה נקדים דבר שאני חושב כולם מכירים. הפסוק מדבר על מקרה של שבו כתוב כי יקרא לך כאן ציפור. אנחנו אומרים את זה רק כהכנה להמשך הגמרא. בכל אופן, הגמרא שואלת, ואם איתה נהה דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, קרי כאן יש לשייך למקרה הזה, אנחנו מדברים על יוני שובח ויוני עלייה, איך חייבות בשילוח. כי עיקרי, זה מה שכתוב בפסוק, ועיקרי לשון, כי כמו מקרה, פרט למזומן, דבר שהוא מזומן לך, דהיינו כן שנמצא ברשותך, זה נקרא מזומן, אין חיוב שילוח הכן. אז איך אתה כותב פה, איך אתה אומר שיוני שובח ויוני עלייה חייבות בשילוח, אם כמו רבי יוסי ברבי חנינה, אז החצר של אדם קנה עבורו, אז זה לא נכנס לחובת הפסוק שמחייב שילוח הקן כי יקרא. אמר רבה, אז רבה מסביר למה יש כאן בכל זאת מצוות שילוח הקן. ביצה ביציאת רובה הוא דחייבה לה בשילוח, ומקנה לו קניה עד דנפלה לחצרו. ולכן עד הנקודה הזאת הוא לא נקרא מזומן, וכי קטני חייבות בשילוח. מה שהתנה אומר שכן יש חיוב שילוח, מקמי דטייפו לחצרו, זה לפני שהוא נופל לחצר. שואלת הגמרא, יחי עמי אסורות משום גזל. אנחנו מדברים על מקרה שעוד לא קנה לו חצרו. אז מה הבעיה פה שיבוא מישהו ויקח, הוא עובר משום גזל? הגמרא עונה, אימן. איסור גזל זה לא שייך באמת על הביצים, אלא האימן. אומר רש"י, האימן, כלומר גזל דרכי שלום, זה לא גזל גמור, זה גזל שאם אדם גוזל אז הוא מפריע לשלום. אפילו האימן נמי כמר דדעתו של בעל השובח עליהם, דבטוח הוא שחוזרים למקומן, האופות אלו חוזרות למקומן לערב. נחזור לגמרא, רק לפני שנציין שיש תוספות, איך ימי אסורים משום גזל, ואפילו משום דרכי שלום לקה, כי עוד לא הגיעו לרצפת החצר, ומשני האימן, פירוש ולא הביצים. אז מה שנאמר מקודם, שאסורות משום גזל, בגזל מפני דרכי שלום, זה על האימן, האוף עצמו. ממשיך הגמרא, ואיבה את אימה, מה שנאמר אסורות משום גזל לעולם הביצים, ומדנפיק רובה דעתי אלויה, כשיוצא רוב הביצה מהאוף, אז הדעתו שבעל המקום הוא כבר חושב עליהם, על לזכות בהם. והשתד ימר רב יהודה אמר רב, אסור לזכות בביצים כל זמן שהאם רובצת עליהם, שנאמר שלח תשלח את האם והדר ואת הבנים תיקח לך. אז מאחר שכך אומר רב שאסור לזכות בביצים כל זמן שהאם רובצת עליהם, אפילו תימה דנפלה לה לחצרו, כל איך דאיהו שבעל הבית מצי זכילי חצרו זכילי, וכל איך דאיהו לא מצי זכילי, כמו המקרה הזה שהאם רובצת עליהם, אז הוא לא יכול לשלוף את הביצים ולקחת אותם לעצמו לפני שהוא משלח את האם, אז הוא עצמו לא זוכה בביצים, חצרו נמי לא זכילי. הגמרא שואלת, אי הכי, אם הוא לא זוכה בהם, אז, ואתה אומר שאסורות משום גזל שייך גם לביצים, אסורות בגזל מפני דרכי שלום? זה מה שכתוב במקור התנאי דליאל, וזה תמוע שאתה אומר עשויים משום דרכי שלום ולא יותר. אי דשלחה, אם הוא שלח את האם ונשאר רק הביצים, גזל מעל יהוא, זה גזל גמור, לא רק מפני דרכי שלום. אי דלא שלחה, הבאי שלוחה, אם הוא לא שלח, אז זה מה שנדרש. ולמה לדבר על אסורות משום גזל בזמן שאיסור הוא איסור של לקיחת בנים שלא כדין? אומר רשי, ואי דלא שלחה, הבאי שלוחה, ואיקה איסור שלח תשלח והדר את הבנים תיקח לך. אז מה יהיה גזל? למה מדברים על גזל כשיש איסור אחר? הגמרא עונה, בקטן דלאו בר שילוח. מה שהמקור דליאל אמר מפני דרכי שלום, ולא מעבר לכך, ולא מזכיר האיסור של לקיחה בלי או לפני שילוח, כי מדובר בקטן, והקטן הוא לא חייב במצוות. אומר רשי, הכי גרסינה בקטן, הדי קטן היא דרכי שלום ותו לא, בדלו שלחה, באמת לא נשלח האם, ובקטן שהוא לקח את הביצים, דלו בר שילוח הוא, דיינו חייב במצוות. אנחנו חוזרים לגמרא. קטן, אתה מסביר שמדובר בקטן? אז גם פה יש תמיהה, בר דרכי שלום הוא, מה זה? אם קטן עושה דבר שהוא נגיד לא רצוי, מה זה נקרא שהוא מחרים עובר או מהווה הפרה של שלום? הוא קטן. אחי כמר, אביו של קטן חייב להחזיר לו מפני דרכי שלום. האבא של הקטן הזה ששלף את הביצים מתחת לעוף, האבא הזה שחייב להחזיר את הביצים לבעל המקום, ואם לא, אז זה נקרא גזר מפני דרכי שלום, או מפני כך יש הפרה של דרכי שלום. המשנה בשוליים, לפני שנמשיך לתוך המשנה, כתבנו: המזכיר בית לחברו לשנה ונתעברה השנה, דהיינו הוסיפו חודש, עוד חודש, יש במקרה כזה אדר א' אדר ב', איך מחשבים התשלום על חודש העיבור? אנחנו כמובן מדברים בתקופה שלא היה לוח שנה, אלא קידשו את החודש על פי עדים, ובעדים ישבו משנה לשנה לדעת אם יש צורך להוסיף חודש, כפי שמסופר במסכת סנהדרין. אז כשאדם שכר בית מחברו והוא מדבר על שכירות לשנה, מה זה שנה? ואם מתברר בהמשך הזמן שיוסיפו עוד חודש, אומר המשנה: המזכיר בית לחברו לשנה, נתעברה השנה. נתעברה לסוחר, דהיינו אין הסוחר צריך להוסיף עבור חודש העיבור. הזכיר לו לחודשים, נתעברה השנה, נתעברה למזכיר. אם ההסכם היה שהוא יזכור את הבית לפי חודש, אז אם הוסיפו חודש, הוא יצטרך להתייחס לחודש הנוסף, החודש שהוסיפו, כיחידה בפני עצמה וישלם עבורה. מעשה בציפורי, שם מקום, באחד ששכר מרחץ מחברו בשנים עשר חוד זהב לשנה, מדינר זהב לחודש. כך סוכם בחוזה, שהוא חוזה, הוא סוחר בתעריף כזה, 12 זהב לשנה, דינר לחודש. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ובא מעשה לפני רבן שמעון בן גמליאל, לפני רבי יוסי, ואמרו: יחלוקו את חודש העיבור. במקרה כזה שהוא שכר את המרחץ, התחיל את הסחירות, ובתוך כדי הוסיפו עוד חודש. איך התשלום? אז הם פוסקים שבמקרה כזה שנאמר שני פסקאות, שני ביטויים, 12 זהב לשנה, דינר לחודש. אז במקרה כזה יחלוקו, והגמרא תרחיב על זה. הגמרא שואלת: מעשה לסתור? ברש"י, שורה ראשונה, מעשה לסתור, רישא תנא, או כולי דסוחר, או כולי דמזכיר. הרישא לא נתן עוד אפשרויות. אפשר לומר, לפי הרישא, הכל שחור ולבן. או התשלום יהיה לסוחר, או התשלום יהיה למזכיר. כאילו הרווח יהיה כולי דסוחר או כולי דמזכיר, והמייתי מעשה דיחלוק. במעשה מדבר דבר שלא הוזכר כלל וכלל ברישה, אפשרות למה? לחלוקה. הגמרא עונה: חיסורי מחסרה ואחי קטני. המשנה שנויה בלשון מקוצר. יש להוסיף להבנת העניינים כדי לסדר את, ה, את, ה, את המשנה. והנה, והכי קטני, ואם אמר לו בשניים עשר זהובים לשנה מדינר זהב לחודש, שיש כאן שהחוזה היה עם, עם שני הלשונות, יחלוקו, כי לא יודעים אם לתפוס לשון הראשון, שזה היה תריף שנתי, או להתחשב בלשון האחרון, שזה היה תריף חודשי. ומעשה נעמי בציבור, באחד ששכר מרחץ מחבר, בשניים עשר זהובים לשנה, מדינר זהב לחודש, ובא מעשה לפני רב שמעון גמליאל, לפני רב יוסי, ואמרו, יחלוקו את חודש העיבור. שוב פעם, מכוח הזה שלא יודעים אם לתפוס, להדגיש, לשון הראשון או לשון האחרון. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו רואים מעוין. ואנחנו נראה בהמשך הגמרא שלוש דעות אמוראים איך לדון במקרה של מזכיר מקום לחברו ביוד ב' בשנים עשר זהובים שנה זהב לחודש ונתעברה שנה. האם נתפוס לשון אחרון ויהיה חייב להוסיף עבור חודש העיבור, כי הלשון הפסקה השנייה היה זהב לחודש. האם נתפוס לשון אחרון ויהיה חייב להוסיף עבור חודש העיבור כמו שאמרנו, אולי יחלוקו מחמת הספק. כעת אנחנו רואים בגמרא מעוין סביב רב. אמר רב, אי אבי התם, כשהוא אמר שניים עשר זהובים לשנה מדינר זהב לחודש, הווי איבנה לכולי למזכיר, שהמזכיר הוא יביח את החודש העיבור. מהי כמשמלן? תפוס לשון אחרון? כי לפי רב יש להדגיש את האמירה השנייה, מדינר זהב לחודש, שזה היה לשון השני. מה, אני צריך רב כאן ללמד על כך? מה אמר רב חד הזימנה? ראינו את רב כבר אומר את הדין הזה, יש לתפוס לשון אחרון. תהיה אמר רב, הוא נאמר אמרי בי רב, הסתירה מאה מאי. מה התוצאה? מאה מאי. שזה הלשון השני. אבל אם הפוך, מאה מאי הסתירה, הסתירה. אנחנו לא הסברנו כלום על מה מדובר, אבל מה שכן אנחנו יכולים לראות שלפי רב יש להדגיש או לתפוס את הלשון השני. הגמרא עונה שמכאן אנחנו לא רואים באופן חד משמעי שתופסים לשון שני אלא משהו אחר. אם ההתם הווה אמינא פירושי כמפרש, שזה לא עניין של שני לשונות אלא כולו חדה לשנה. כמשמלן, לכן אני צריך את רב כאן לומר שיש לתפוס לשון אחרון. לפני שנחזור על זה עם רשי להסביר את המהלך, לפני זה רק נציין שרב לכאורה אומר דבר שנגד המשנה. איך שאנחנו פירשנו את המשנה, במקרה של שני לשונות הדבר הוא לא ברור, הוא ספק, אז לכן חולקים את חודש העיבור. איך רב חולק על הנאמר במשנה? אז הריטב"א מביא שרב סובר כתנא אחר, אז הוא, יש לו על מי לסמוך, והיינו בן ננס שמופיע, שחולק על משנתנו, והוא מופיע מסכת בבא בתרא במשנה שנמצא בקוף דלת עמוד ב' וממשיך לקוף אי עמוד א' שם, שסובר תפוס לשון אחרון. אז רב יש לו על מי לסמוך. עכשיו אנחנו נחזור על הנאמר בגמרא בשאלה למה אני צריך רב כאן לומר לתפוס לשון אחרון בזמן ש במקרה אחר הוא כבר אמר את זה, במקרה של הסתירה מהמאי. אנחנו מדברים על סכומים, על מטבעות, על סכומי כסף, ורשי עכשיו מסביר שורה רביעית. הסתירה מהמאי, מהמאי. אם אחד אמר לחברו, בכמה חפץ זה? אמר לו, הסתירה מהמאי. ונתרצו. מאה מאי חייב לו. ואם אמר ממשיך רשי, מאה מאי הסתירה, חייב לו הסתירה. למה? תפוס לשון אחרון. אז הגמרא דחתה, זה אינו דוגמה ברורה של שני לשונות, ויש לתפוס לשון אחרון. אם אתה ממשיך רשי, הווה אמינא תמה לאו משום דאית לתפוס לשון אחרון, אלא דהי כולי לשון חד. זה אין כאן שני לשונות, אלא פירושי כמפרש. סלע גדול, שהוא שווה 100 פרוטות. וכי אמר 100 מאי, הסתירה, אחי אמר לי, 100 פרוטות רעות, שאינן שוות אלא סלע. כאן רשי ממשיך לפרט ולהסביר על איזו מטבעות אנחנו מדברים. הסתירה סלע מדינה, והוא חצי דינר, שהוא שמיני שבסלע צוי. יש מטבעות שאומנם אותם שמות, אבל סלע מדינה מול סלע צוי, הסלע צוי שווה פי 8 מסלע מדינה. כי נאמרינה בחובה, והתוקע לחברו משלם לו סלע, והוא חצי דינר. וחצי דינר, ואנחנו רוצים להתמקד במטבע הזאת, החצי דינר שהוא מה שוויו, הוא שווה 96 פרוטות, שהפרוטה 1 מ-8 באיסר, וחצי דינר 3 מאה כסף, שהן 6 פוניונים, ופוניון 2 איסרים, הרי 12 איסרים לחצי דינר. תן לכל איסר 8 פרוטות, הרי 96. וכי אמר לי, הסתירה מאה מאי, סלע שהוא יותר 4 פרוטות, כאמר לי, תסתם מאות פרוטות נינו. ואילו פירש מאות כסף, דהיינו סתם פרוטות הם סתם מאות הם פרוטות, אלא אם כן הוא פירש מאות כסף, ואי אפשר לומר דמאה מאות כסף כאמר. זה לא יכול להיות הפירוש כאן, שאין לך סלע כזה, שאפילו סלע צוי שהוא גדול פי 8 מסלע מדינה, אינו אלא 24 מאות. אז אנחנו חוזרים לציין שמה שרב אמר בעניין אמירה כזאת, הסתירה מאה מאי, החשיבה הייתה שמדובר בכוונה אחת, רק כשהוא אומר הסתירה, הסתירה הרגילה היא שווה 96 מאות. וכאן מדובר במאות רעות. אז המאות, היינו פרוטות רעות, אולי שחוקות, לא בטוחה פה הסיבה שהם כאלו, אולי, אבל כמו שאמרנו, הם נשחקות. אז כדי להגיע לשווי הסתירה רגילה, מדובר ב-100 פרוטות רעות. 100 פרוטות רעות הם שווה 96 פרוטות רגילות. ואם אמר אדם 100 מאי הסתירה, אז הוא ישלם הסתירה, ששוב פעם הוא שווה 100 מאות רעות. וכפי שאמרנו, אז מהדוגמה הזאת שמאה מאי הסתירה, אין כאן שני לשונות שונות, אולי מנוגדות, ששם היה אפשר להכריע אם תופסים לשון אחרון כן או לא. אבל ממה שרב אומר פה, ששנים עשר זובים לשנה הוא שונה בתכלית השוני, אם מדובר באמירה של דינר זהב לחודש, כשמדובר בחודש בשנה מעוברת. ואז אם היינו תופסים לשון ראשון, גם אם שנה מעוברת ישלם רק 12 זובים, לפי לשנה שנייה הוא ישלם 13 זהובים, כי יש להדגיש את החודש, כל חודש בנפרד. וכך אומר רב, שאם הוא היה שם במעמד כזה שנאמר 12 זהובים לשנה, דינר זהב לחודש, ועיברו את השנה, בוודאי הסוחר ישלם דינר נוסף. נמשיך בגמרא. ושמואל אמר, מה שהמשנה אומרת יחלוקו בבא באמצע חודש עסקינה, אבל בא בתחילת חודש כולי למזכיר. כי בתחילת החודש אנחנו אומרים יש להעמיד את הקרקע בחזקת בעליה, ואם הסוחר רוצה להמשיך אז ישלם עבור חודש נוסף. בא בסוף חודש כולי לסוחר, כי אז אנחנו אומרים המד ממון בחזקתו, ואם עבר חודש ולא שולם עבור החודש, הכסף יישאר בחזקת הסוחר. אנחנו גם פה נעזר ברשי בדיבור המתחיל, בבא בית דין באמצע החודש ואמר לו צא מביתי, או תן לי שכר חודש זה. וכי מספקא לן איזה לשון נתפיס, אמרינן העמד ממון על חזקתו, ומה שדר בה כבר לא מפקינן מיני, לא מוציא ממנו תשלום כספי, כי העמד הכסף בחזקתו, והרי הוא בחזקת הסוחר. דלמה לשון ראשון אית לן למתפס, ולשון ראשון היה 12 דינר לשנה, ואין מתחשבים בתוספת החודש. ומה שלא עבר מן החודש או יצא או ייתן לו שכרו, למה? המד קרקע על חזקתה בחזקת בעליה, ולכן באמצע החודש הוא יכול לדרוש או תצא או תשלם עבור המשך השהייה. אנחנו חוזרים לגמרא עם קושיה, ומי אמר שמואל לא אמרינן תפוס לשון אחרון, והרב ושמואל דמי תוויו במקרה אחר קור בשלושים אני מוכר לך. קור זה כמות מסוימת של תבואה שהוא מוכן למכור בשלושים, יכול לחזור בו אפילו בשעה האחרונה. לא אמרנו מקודם, אבל קור שווה 30 שעה. אז אם זה מה שנאמר, קור ב-30 אני מוכר לך, אפשר לחזור מהעסקה הזאת אפילו בשעה האחרונה. יש לשנה אחרת, קור ב-30 שעה בסלע. זה אומר קור ב-30 וכל שעה בסלע. אם כך נאמר, אני קורא עוד פעם, קור ב-30 שעה בסלע אני מוכר לך, ראשון ראשון קנה. מאחר שהוא אמר שעה בסלע, אז כל שעה נקנה, וכשאנחנו מדברים על קניין זה נקודת אל חזור, שאדם לא יכול לחזור בו. מה זה אומר לנו? שיש כאן שני לשונות, קור ב-30 וגם שעה בסלע, ואומרים ראשון ראשון קנה, אז מאחר שכן, אנחנו רואים שיש לתפוס לשון אחרון. אז למה זה לא ברור לשמואל שיש לדון לפי לשון אחרון? הגמרא עונה, התם, תמה מאי, למה קנה כל שעה בנפרד? משום דתפיס, הכה נמי כתפיס. הסיבה שקנה ראשון ראשון, בגלל שהיה מודד, המוכר היה מודד לקונה שעה אחר שעה אחר שעה, והוא הקונה היה תפוס בכל שעה. אז לכן אנחנו אומרים, אם מדובר בדבר שאתה תפוס בו, ראשון ראשון קנה. וזה לא תוצאה מאמירה או מדין שתפוס לשון אחרון. ומה שהגמרא אומרת, הכה נמי כתפיס, זה גם נוגע בעניין הסוחר. באמצע החודש, משהו תפוס בו, אז הוא תפס. דהיינו, חצי חודש עבר ללא תשלום, אז הסוחר תפוס בכספו, והוא לא צריך להיפרד ממנו. לגבי המשך החודש השני, אז אומרים, אם אתה רוצה להמשיך, בבקשה תשלם עבור זה, כי במקרה הזה בעל הבית הוא תפוס בקרקע, ולכן הכוח המכריע לפי שמואל הוא לפי מה שאתה תפוס. אומר רשי בשורה שנייה מתחת לגמרא, אתה משום דתפיס, הוא אצל מדידת הקור שעה שעה, ולעולם מספקה לשמואל. הלכך מכי תפיס, ברגע שאדם תפוס במשהו, אין בנו כוח להוציא מידו. המד דבר על חזקתו, וזה נוגע גם במקרה ההוא של קור ב-30 שעה בסלע, וגם במקרה של בא באמצע החודש. אני אומר בא באמצע החודש, שגם נוגע למקרה שהוא בא בתחילת החודש. אם המזכיר בא בתחילת החודש, אז אנחנו אומרים שמאחר שהוא תפוס בקרקעו, יש לו חזקת בעלים, אז התשלום של חודש הנוסף יהיה למזכיר. אבל אם הוא בא בסוף החודש לתבוע תשלום, הסוחר היה תפוס בכספו, ולכן הוא לא יכול להוציא אותו המזכיר לא יכול להוציא אותו מידיו. חוזרה או המשך הגמרא, ורב נחמן אמר, קרקע בחזקת בעליה קיימת. ואומר רשי, ורב נחמן אמר, קרקע בחזקת בעליה קיימת, ואפילו בא בסוף החודש, כולו למזכיר, שהספק לא עכשיו נולד, אלא מתחילת החודש נולד. ועמד קרקע על חזקתו, ונמצא שדר בשל חברו, אותו סוחר דר בשל חברו, וצריך לעלות לו שכר. אנחנו חוזרים לגמרא. מאי כמשמלן, מה רב נחמן מלמד? תפוס לשון אחרון? כי בל נשכח, אנחנו מדברים על המקרה ההוא, שאמר 12 דינר לשנה, דינר לחודש, ולפי הפסק של רב נחמן, משמע שמדגישים אך ורק הדינר לחודש. וזה תפוס לשון אחרון. ואז אם כך סובר רב נחמן, אז היינו דרב. אז אין צורך לשיטה נוספת אם זה כבר נאמר על ידי רב. הגמרא עונה, אף אגב דאפיך מפח, גם אם הוא המזכיר שינה את הסדר, דהיינו הוא אמר זהב לחודש 12 זהובים לשנה, לפי רב נחמן, המשכיל ירוויח, כי הפסק של רב נחמן אינו משום תפוס לשון אחרון גרידה, כי במקרה הזה, שהוא אפיך מפח, שהוא אמר זהב לחודש ובית זהובים לשנה, לשון האחרון זה תעריף שנתי. לא ולא. לפי רב נחמן, הדין הוכרע על ידי כך שהקרקע בחזקת בעליה עומדת. וכמו שרשי הסביר מקודם, שהספק נוצר גם מתחילת החודש. אפשר שנלמד יחד רשי, אף אגב דאפת מפח, ואמר להם מעיקרה מדינה או זהב לחודש, משני מסר זהובים לשנה, כמה רב נחמן, כולו למזכיר. תתם עליו משום, תתפוס לשון אחרון הוא, אלא ספוקי מסף גלי, אלא העניין הוא מסופק, וספקה שדי להתחילת החודש, והספק נולד כבר מתחילת החודש, וקרקע בחזקת בעליה תמידנו. אז רק נסכם שרב נחמן אינו, איך שהגמר אמר, היינו דרב, הוא לא שכפול של שיטת רב, אלא רב נחמן קובע לפי חזקת הקרקע. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, האם אנשים משלמים החובות שלהם ביומה דמישלם זמני, באותו יום שהסתיים התקופה. או הגמרא, באו מיני מרבי ינאי. סוחר אמר נתתי, שילמתי. הוא מזכיר אמר, אומר לא נטלתי. עמי להביא ראיה. יש רק להבהיר, על פי רשי, הסוחר אומר שנתתי, הכוונה, נתתי שכר השנה, ומזכיר אומר, לא קיבלתי. על מי להביא ראיה? פה יש קטע שבסוגריים, ובשוליים כתבנו, מטרת הסוגריים, להציג את השאלה ששאלו את רבי ינאי בצורה זורמת. בתוך הסוגריים, הגמרא דנה, באיזה תנאים שאלו את השאלה. אז אם אנחנו נאמץ את ההמלצה הזאת, אנחנו קראנו על מי להביא ראיה, ואחרי הסוגריים כתוב, מי עביד איניש תפרה ביום דמישלם זמני או לא? האם אדם עשוי לשלם את המוטל עליו ביום סיום התקופה? כי זה בעצם השאלה שנגיע אליו בתוך הסוגריים. אז אנחנו חוזרים לקטע שבסוגריים, אימת, על מה מדובר, באיזו זמן מדובר שנוצר הספק הזה, הוויכוח בין הסוחר והמזכיר, ולנו לא ברור. אימת, אי בתוך זמנו תנינה, אי לאחר זמנו תנינה, תתנן. בשני המקרים האלו, אני לא צריך להתלבט, הפסק הוא שנוי, הוא מפורש, ואנחנו נוכיח כך מעניין של פדיון הבן. תתנן, מת האב, והיה לו אותו אב, נולד לו בן ראשון, שהוא צריך לפדות אותו. ומת האב, בתוך 30 יום, הוא מת לפני ש... עברו 30 יום מלידת הילד, בחזקת שלא נפדה, עד שיביא ראיה שנפדה. כי מה? כי אדם לא ישלם תוך זמנו חוב שהוא עוד לא חייב ממש. לאחר 30 יום, אם מת האב כעבור יותר מ-30 יום מלידת הילד, בחזקת שנפדה, עד שיומו לו שלא נפדה. אז אנחנו לא צריכים להתלבט בוויכוח בין סוחר ומזכיר, אם מדובר בבקשת התשלום לפני תום השנה, אז בוודאי הסוחר עוד לא שילם, כי אדם לא משלם תוך זמנו. ואם עבר השנה והסוחר טוען שהוא נתן, אחרי הזמן, אז בחזקת שהוא כן שילם. לא צריכה ביום דמשלם זמני. הוויכוח בין המשכיר והסוחר, הוויכוח נולד ביום דמשלם זמני. והסוחר אומר שהוא שילם, והמשכיר אומר שהוא לא קיבל את מעות התשלום בבוקר. רשי בסוף העמוד אומר לא צריכה. השאלה שנשאל לרב ינאי, הוא נצרח במה שתבעו לדין ביום הדמשלם זמני, באותו יום שהסתיים התקופה, והוא אומר לו נתתי בבוקר, והסוחר אומר ששילמתי לך בבוקר. וכאן השאלה, אומר הגמרא אחרי הסוגריים, מי עביד איניש דפרה ביומה דמשלם זמני או לא? האם אנשים עשויים לשלם כך? או אולי זה או לא, רק כעבור ממש התקופה, רק אז יש את החזקה שאדם שילם. אמר לו רבי יוחנן, נשים לב שהשאלה נשאלה מרבי ינאי. ישב שם רבי יוחנן, והוא הוא אומר לשואלים, תניתוע. אנחנו נציין שאנחנו מתחילים פה תשובה ארוכה עד שורה רביעית מלמעלה קוף ג' עמוד א', וכעת אנחנו גם עוברים לקוף ג' עמוד א'. רבי יוחנן אמר לנו שניתן להסיק את התשובה לשאלה ממה שכתוב במקור התנאי הבא. אנחנו, כפי שאמרנו, עוברים לקוף ג' עמוד א', שכיר בזמנו נשבע ונוטל. רשי בשורה הראשונה, שכיר בזמנו נשבע ונוטל, אם ביום שיצא ממלאכתו תבעו נשבע שלא קיבל ונוטל, שזה אחד מן הנשבעים ונוטלים אמורים במסכת שבועות, שתקנו לחכמים הכלל בשבועות, וזה למדנו בדפים קודמים, שאדם נשבע, אדם שטובים אותו והוא טוען שהוא פטור, הוא נשבע לפטור. וכאן אנחנו רואים שבועה ליטול, והרשי אומר שזה אחד מהדוגמאות, נקרא זה היוצא דופן, שתקנו לחכמים ושקלו על השבועה מבעל הבית. הבעל הבית היה אמור להישבע שהוא שילם, שהוא ובכך שבועה לפתור את עצמו מתשלום. אבל החכמים נטלו את השבועה מבעל הבית ושגעו ושמו את השבועה השכיר. למה? משום דבעל הבית תרוד בפועליו, וכסבו שנתן לזה כשנתן לחברו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, קראנו מקור תנאי, נקרא עוד פעם, שכיר אותו עובד בזמנו נשבע ונוטל, הוא סיים יום העבודה שלו והוא עוד לא קיבל את הכסף, הוא יכול לדרוש את התשלום על ידי כך שהוא נשבע על כך שהוא לא קיבל תשלום. מדייקת הגמרא, שכיר הוא דרמו רבנן שבוע עלי, רק במקרה כזה החכמים הטילו את השבוע על השכיר, משום דבעל הבית תרוד בפועליו. הבעל הבית אי אפשר לסמוך עליו שיהיה לו ידיעה ברורה, כי הוא תרוד בפועל, הוא יוטון שהוא נתן לזה בזמן שהוא נתן, הוא נתן את המשכורת לשני. אבל הכה סוחר מהימן בשבועה, אפילו ביום דמשלם זמני, הסוחר יהיה נאמן לומר שהוא פרה, וזה נכון וטוב, אבל הוא גם יצטרך להישבע על כך, זה בשבועה, כאן הוא נשבע שבועת חסד, שבועה שהטילו על עמיד רבנן, במקרה של מי שהוא טוען נגד מי שכופר בכל. הרי בעל הבית טוען שהוא לא קיבל כלום, הוא כופר בכך שהוא קיבל. ובמקרה כזה מי דורייתא, אם יש מישהו כופר בכל, אין שבועה. אבל כאן זה אמרנו זה מדורייתא, אבל מדרבנן הם הטילו בכל זאת שההוא שבא להישבע יצטרך הזה שבא בטענה במקרה שכופר בכל הוא צריך להישבע. רק נציין שזה בעצם דוגמה של שבועה לפתור, כי הסוחר אומר שהוא שילם כבר בבוקר. עד כאן שיעורנו להיום.